שלום, קוראים לי אנה, ותודה שאתם מקשיבים לפודקאסט שלי. לא נראה לי שמישהו התעניין בהגיגים של תלמידה בת 13, לא עכשיו ולא בעתיד, אבל האמת שזה לא כל כך חשוב. פשוט בא לי לדבר על כל מיני דברים שאין לי מי לדבר עליהם, כי אין לי חברה. וכדי לחזק את רעיון החברה שאני משתוקקת לזמן קורב, לא אסתפק בסתם רישום של העובדות כמו שעושים בדרך כלל. אלא אנסה להפוך אתכם לידידי הנפש שלי. כיוון שאי אפשר יהיה להבין את הדברים שאני מספרת, אם אגש ישר לעניין ובלי הקדמות, אין לי ברירה אלא לספר את קורות חיי בקצרה.
הפודקאסט של אנה.
אפילו שאני עושה את זה בלי יותר מדי חשק.
בתפקיד אנה פרנק. אליאנה תדהר.
נתחיל מאבא. האבא הכי חמוד שפגשתי בחיים. היה כבר בן 35 כשהתחתן עם אמא שלי, שהייתה אז בת 25. אחותי מרגוט נולדה בשנת 1926 בגרמניה. ב-12 ביוני 1929, אני נולדתי. עד גיל 4 גרתי בפרנקפורט, אבל אז היטלר עלה לשלטון ב-1933, ובגלל שאנחנו יהודים בני יהודים, אבא עבר להולנד. הוא התחיל לנהל חברה שמייצרת ריבות. בספטמבר, גם אמא שלי נסעה להולנד, ומרגוט ואני עברנו לגור באחן. אצל סבתא שלנו. מרגוט נסע להולנד בדצמבר, ואני בפברואר. כשהגעתי, הושיבו אותי על השולחן כמתנת יום הולדת למרגוט. עברנו לא מעט טלטלות, כי הגזרות שהיטלר הטיל על היהודים לא דילגו על קרובי המשפחה שנותרו בגרמניה. במאי 1940 נגמרו הזמנים הטובים. קודם המלחמה, אחר כך הכניעה, כניסת הגרמנים להולנד, ואז התחילו הצרות שלנו, היהודים. גזרה רדפה גזרה, והחופש שלנו מאוד הוגבל. היהודים חייבים לענוד טלאי צהוב. היהודים חייבים למסור את האופניים שלהם. אסור ליהודים לנסוע בחשמלית. אסור ליהודים לנסוע במכוניות גם לא פרטיות. מותר ליהודים לערוך קניות רק בין 3-5 אחר הצהריים. מותר ליהודים להסתפר רק אצל ספר יהודי. אסור ליהודים לצאת לרחוב מהשעה 8 בערב עד השעה 6 בבוקר. אסור ליהודים לבקר בקולנוע, בתיאטרון או במקומות בידור אחרים. אסור ליהודים להיכנס לבריכות שחייה וגם לא למגרשי טניס או הוקי או לכל מתקן ספורט אחר. אסור ליהודים לעסוק בחתירה. אסור ליהודים לעסוק בספורט כלשהו במקום ציבורי. אסור ליהודים לשבת בגינה שלהם אחרי 8 בערב, וגם לא בגינות של מכרים שלהם. אסור ליהודים לבקר בבתים של נוצרים. יהודים חייבים ללכת לבתי ספר יהודיים ועוד ועוד. כך החיים שלנו התנהלו. מלאים איסורים. ז'קלין, החברה הכי טובה שלי, אומרת לי תמיד שהיא כבר לא מעזה לעשות שום דבר, מהפחד שזה אסור. בואו נדבר על בנים. לפעמים זה דבר משמח, ולפעמים לא. בטח נשמע לכם קצת מוזר שכבר בגיל כזה אני מדברת על מעריצים. לצערי, ובמקרים מסוימים דווקא לא לצערי, נראה שאי אפשר להימנע מהצרה הזאת. ברגע שבן שואל אותי אם מותר לו ללוות אותי באופניים הביתה, ומתחילה שיחה, ב-90% מהפעמים אני יכולה להיות בטוחה שיש לבחור הרגל מגונה להתאהב ממבט ראשון. ומאותו הרגע הוא לא יפסיק להסתכל עליי. אחרי כמה זמן ההתאהבות כמובן דועכת, בעיקר בגלל שאני לא מתייחסת למבטים לוהטים וממשיכה לדווש בחריצות. אם הבחור מבלבל את המוח יותר מדי, אני מזיזה את האופניים, הילקוט שלי נופל. כללי הנימוס מחייבים אותו לרדת, ועד שהוא מוסר לי את הילקוט, אני כבר מזמן חשבתי על נושא אחר לשיחה. זה כשמדובר בתמימים שבהם. יש ביניהם כמובן גם כאלה שמפריחים נשיקות באוויר או מנסים לתפוס זרוע, אבל כאן יש להם טעות בכתובת. אני יורדת מהאופניים ומודיעה שאני מוותרת על חברתו. או שאני מעמידה פנים של נעלבת ומסבירה לו חד וחלק שהוא יכול ללכת הביתה. אבל בוקר אחד קרה לי דבר נחמד. כשעברתי ליד סככת האופניים, מישהו קרא לי. הסתובבתי וראיתי מאחוריי בחור חביב שפגשתי ערב לפני כן אצל וילמה. הוא בן דוד שני שלה, והיא ידידה שלי. בהתחלה היא מאוד מצאה חן בעיניי. היא באמת נחמדה, אבל היא מדברת כל היום רק על בנים, וזה ממש מתחיל לשעמם אותי. הבחור נראה קצת נבוך. הוא התקרב אליי והציג את עצמו. הלו זילברברג. הייתי קצת מופתעת ולא הבנתי בדיוק מה הוא רוצה, אבל תוך זמן קצר גיליתי. הוא רצה ללוות אותי לבית הספר. אמרתי לו שאם בכל מקרה הוא הולך לאותו כיוון, אז אבוא איתו. והלכנו יחד. הלו כבר בן 16, והוא יודע לספר מאוד נחמד על כל מיני נושאים. עם הזמן, הלו ואני למדנו להכיר זה את זה. הוא סיפר לי הרבה על החיים שלו. הייתה לו חברה, אורסולה. אני מכירה אותה. היא סמל העדינות והשעמום. מאז שהלו פגש אותי, הוא גילה שהוא נרדם כשהוא עם אורסולה. כלומר, אני מעין תרופה נגד הרדמות. אדם אף פעם לא יכול לדעת מראש למה הוא יכול לשמש. מרגוט הייתה אומרת, הלו הוא ממש בחור לעניין. וזאת גם דעתי, ועוד יותר מזה. גם אמא מחמיאה לו, ואומרת שהוא בחור נאה, מנומס ונחמד. אני מאוד שמחה שהלו מוצא חן בעיני כל בני הבית, אבל הוא לא מוצא חן בעיני החברות שלי. הוא חושב שהן ילדותיות מאוד, והאמת שבזה הוא צודק. ז'קלין עוקצת אותי כל הזמן לגבי הלו. אני ממש לא מאוהבת, באמת שלא, אבל מותר לי שיהיו לי ידידים משלי, אין בזה שום דבר רע. אמא עדיין שואלת אותי עם מי אני רוצה להתחתן כשהיא גדולה. נראה לי שהיא בחיים לא תנחש שזה פטר שיף. בגלל שאני מכחישה את זה כל הזמן, בלי להניד אפאף אפילו. אני אוהבת את פטר כמו שלא אהבתי איש מעולם. ואני מדמיינת לעצמי שהוא מסתובב עם כל הנערות האלה, רק כדי להסתיר את הרגשות האמיתיים שלו. לפני כמה ימים, כשהלכתי עם הלו, עברנו ליד חנות ספרים. וראיתי את פטר עומד שם עם עוד איזה שני בנים. אחרי הרבה זמן, הוא שוב אמר לי שלום. וזה ממש שימח אותי. אולי הוא חושב עכשיו שהלו ואני מאוהבים? אבל זה לא נכון. הוא סתם ידיד שלי. או כמו שאימא אומרת, מלווה. חם ומחניק עכשיו. כולם מתנשפים ומתבשלים, אבל אני צריכה ללכת לכל מקום ברגל, כי תענוג הנסיעה בחשמלית נשלל מאיתנו, היהודים. מזל שאנשים מציעים שתייה אפילו בלי שהתבקשו. כלי התחבורה היחיד שעוד מותר לנו להשתמש בו הוא המעבורת. בגלל החום, יום אחד כמעט נרדמתי אחר הצהריים בכיתה. הלוואי שיכולתי להפסיק ללכת לבית הספר כמו מזמן. טקס הסיום של בית הספר היה בתיאטרון היהודי, והנה על הציפיות. התעודה שלי בכלל לא רעה. יש לי בלתי מספיק אחד, 5 באלגברה, ובכל יתר המקצועות 7, פעמיים 8 ופעמיים 6. ההורים די שמחו, אבל בענייני ציונים, ההורים שלי הם אחרים לגמרי משאר ההורים. חשוב להם רק שאני אהיה בריאה, לא חצופה מדי ושיהנה מהחיים. מבחינתם, אם שלושת הדברים האלה בסדר, השאר יסתדר מעצמו. אצלי זה הפוך. אני לא רוצה להיות תלמידה גרועה. אבא נמצא לאחרונה הרבה בבית. בעסק שלו, כבר אין לו מה לעשות. זה בטח נורא, להרגיש שאתה מיותר. לפני כמה ימים, טיילתי איתו מסביב לכיכר הקטנה שלנו, והוא התחיל לדבר על מקום היסטור. הוא דיבר על זה שיהיה קשה מאוד לחיות בניתוק מוחלט מהעולם. שאלתי אותו למה הוא מדבר על זה כבר מעכשיו. הוא אמר לי שכבר יותר משנה אנחנו מעבירים בגדים, מזון ורהיטים לאנשים אחרים, כי אנחנו לא רוצים שהרכוש שלנו ייפול בידי הגרמנים, ובטח לא נרצה ליפול אנחנו בעצמנו בידיהם. בגלל זה אמר, נסתלק בעצמנו ולא נחכה עד שיבואו לקחת אותנו. נבהלתי מהטון הרציני שלו, ושאלתי מתי זה יקרה. הוא אמר לי לא לדאוג, הם יטפלו בהכל ואני אמשיך ליהנות מהחיים השלווים שלי, כל עוד אני יכולה. זה הכל. הלוואי שיעבור עוד הרבה זמן עד שהנבואה הזאת תתגשם. מצלצלים בדלת. הלו הגיע. אני צריכה לסיים.
הפודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דודוב. תודה לקרן אנה פרנק.